השיעור היום מוקדש לילו נשמת אביו של אחד הלומדים, רבי יקותיאל יהודה בן רבי יעקב, זכר צדיק לברכה, שלח לעולמו בי"ז אדר א' תשל"ו, נודה לכולכם, תלמדו לילו נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעורים לתחילת מסכת בבא מציע, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קט"ז במסכת בבא קמא. נתחיל בשורה השישית בעמוד א' ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על אדם שמפסיד ממון משלו בשביל להציל ממון של חברו. בחלק השני, קצת בדרך אגב, נדבר על קבוצה של אנשים בשיירה או באוניות והתנאים וההסכמים ביניהם. ובחלק השלישי, אגב החלק הראשון והשני, שוב נדבר על אדם שמציל ממון בתוך שיירה, נראה את זה כשנגיע, בואו נתחיל. אז החלק הראשון מתייחס למשנה שראינו אתמול, אז קודם כל בואו נזכיר את המשנה, ואז בגמרא נראה על זה שלושה דיונים. אז כאמור, ראינו במשנה אתמול שני מקרים שבהם אדם מקריב את הממון שלו בשביל להציל את הממון של חברו, כי הממון של חברו יקר יותר. מקרה אחד זה שיש שני אנשים, אחד עם חבית של יין ואחד עם קד של דבש, וקד הדבש נסדק וכל הדבש הולך להישפך, אז בעל היין מהר שפך את היין שלו על הרצפה בשביל להשתמש בחבית הריקה להציל את הדבש של חברו. זה מקרה ראשון. מקרה שני זה שני אנשים עם חמורים, אחד עם חמור ששווה 100 ואחד עם חמור ששווה 200, ופתאום שני החמורים נסחפו בנהר, אז בעל החמור הזול ניגש לנהר להציל, ובמקום להציל את החמור שלו ששווה רק 100, הוא הציל את החמור ששווה 200. עכשיו אומר המציל, הניצול, אני קרבתי את הממון שלי בשביל להציל את שלך, תשלם לי על הממון שלי, כלומר שבעל הדבש ישלם על היין, ובעל החמור של 200 ישלם למציל 100, כך שהמציל לא יפסיד כלום, והניצול אמנם לא הרוויח את הכל, אבל לפחות הרוויח משהו, זה מה שהוא דורש. אבל זה אומר את המשנה, זה תלוי מה הוא אמר כשהוא הלך להציל. אם הוא לא אמר כלום אלא הציל סתם, אז הניצול לא צריך לשלם לו את כל ההפסד, אלא רק משלם לו את שכרו, כלומר כמה שעולה לשלם לפועל שישים בו קד או שירוץ להציל את החמור, אבל הוא לא צריך לפצות על כל ההפסד שלו. זה אם הוא הציל סתם. אבל אם הוא מראש אמר לו, תקשיב, אני הולך להציל ואתה תשלם לי על מה שאני מפסיד, והוא הסכים, אז באמת כן צריך לשלם לו על מה שהוא הפסיד. עד כאן מהמשנה, ועכשיו בגמרא נראה על זה שלושה סעיפים. סעיף ראשון, לגבי המקרה שבו השני הסכים בפירוש מראש לשלם לו, שאמרנו שאז הוא באמת צריך לשלם לו, שואלת הגמרא, למה הוא צריך לשלם? אז מה אם הוא אמר בפירוש? הרי הוא יכול לומר, משתה איתי בך, הרי בסופו של דבר זה הרי שכר מופרז, מי משלם לפועל 100 בשביל עבודה של שתי דקות להציל חמור מנהר או לשים כלי מתחת לדבש? והגמרא מביאה ראיה לזה שהוא יכול לומר, משתה איתי בך, מברייתא לגבי אדם שבורח מהכלא ומהר רוצה לזכור מעבורת שתעביר אותו את הנהר, ובעל המעבורת דורש מחיר מופרז של דינה, והאיש נאלץ להסכים שהדין הוא שהוא לא צריך לשלם לו את זה, כי בכל זאת זה מחיר מופרז, והוא רק אמר שהוא מסכים בשביל שיסכים לקחת אותו, אבל באמת מספיק שהוא ישלם לו את המחיר הרגיל, אז לכאורה אותו דבר גם אצלנו. זאת השאלה, אבל עונה הגמרא, זה לא אותו דבר, כי שם במעבורת, בעל המעבורת לא הפסיד שום דבר בזה שהוא לקח אותו, ולכן שם, כיוון שהוא סתם דרש מחיר מופרז בשביל לנצל את המצב שלו, אז שם מספיק שהוא ישלם לו באמת מחיר רגיל. לעומת זאת אצלנו, הוא לא דרש סתם מחיר מופרז, אלא זה המחיר, כי זה מה שהוא מפסיד, הוא מפסיד את החמור שלו, שהוא מפסיד את יין שלו, לכן כאן זה כמובן מחיר רגיוני והוא צריך לשלם לו להפסד, והוא לא יכול לומר משתה הייתי בך. ואגב, גם שם בברייתא של המעבורת יש גם מקרה דומה, וזה שאם בעל המעבורת אומר בזמן הזה שלקחתי אותך הפסדתי שיכולתי להרוויח דינר על דייג, אז באמת גם שם הוא כן צריך לשלם לו את הדינר, כי זה מה שהוא הפסיד בלעזור לו. ועד כאן הסעיף הראשון, הניצול באמת צריך לשלם לו, כי זה מה שהמציל הפסיד, והניצול לא יכול לומר משתה הייתי בך. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני באמצע עמוד א', זה למה המשנה צריכה להשמיע את שני המקרים, גם הדבש והיין וגם שני החמורים. אומרת הגמרא, יש צריכותה, כי במקרה של הדבש והיין יותר מסתבר שהוא צריך שלם לו מאשר במקרה של החמורים. כי במקרה של הדבש והיין, אז המציל ממש הפסיד את היין שלו בידיים, הוא שפך את היין על הרצפה רק בשביל להציל השני. לעומת זאת בשני החמורים, זה לא שהמציל גרם לחמור שלו עצמו למות, אלא הוא פשוט לא הציל אותו, אלא הלך להציל את החמור של השני. החמור שלו עצמו מת בסוג של גרם, אז זה לא שהמציל עצמו הרג אותו בשביל להציל השני, וממילא כאן יש קצת פחות סיבה לומר שהניצול צריך לשלם למציל את כל ההפסד, א', כי כאמור זה סוג של גרמה, ב', אולי גם אם המציל היה מנסה להציל את החמור שלו עצמו, הוא בכלל לא היה מצליח, כלומר, זה לא כזה ברור שהחמור שלו מת בגלל שבסוף הוא הלך להציל השני, וממילא כיוון שיש פער בין המקרים, שבדבש וביין יותר רגיוני שהוא צריך לשלם ובחמורים פחות, ולכן צריך להשמיע את שני המקרים, בשביל ללמד שמצד אחד, גם במקרה של הדבש והיין, כשהוא לא אמר לו בפירוש, אז אפילו שזה דבש ויין שיותר מסתבר שישלם, בכל זאת גם כאן, כיוון שהוא לא אמר לו בפירוש, הוא לא משלם לו, ומצד שני, בשני החמורים, ששם פחות מסתבר לשלם, בכל זאת גם שם, אם הוא כן אמר לו בפירוש, אז הוא כן צריך לשלם לו. כלומר, בקיצור, הצריכות היא להשמיע שהדין נכון, גם כאן וגם כאן, שאם הוא הציל סתם, אז הניצול לא צריך לשלם לו להפסד, ואם הוא אמר לו בפירוש, אז הוא כן צריך. וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי והאחרון בחלק הזה, בשליש התחתון של עמוד א', זה שהגמרא מביאה שתי שאלות מעניינות על המקרה של שני החמורים. שאלה אחת, שואל רב כהנא את רב, מה קורה אם המציל באמת ויתר על החמור שלו והלך להציל את החמור היקר יותר של השני, ואז פתאום מעשה ניסים, החמור שלו, הזול יותר, פתאום גם יוצא מהנהר מעצמו, כך שבסוף הוא בעצם לא הפסיד כלום. האם בכל זאת הניצול צריך לשלם לו 100 על החמור, או שכיוון שבסופו של דבר הוא לא הפסיד כלום, אז הוא לא משלם לו 100, אלא רק את השכר שצריך לשלם לאדם שיציל חמור? זאת השאלה, ועל זה ענה רב, כן, גם במקרה הזה הוא צריך לשלם לו את כל 100. ולמה? כי ברגע שהניצול הסכים להיסכים, העסקה הזאת שהמציל לוותר על החמור של עצמו וילך להציל את שלו והניצול ישלם לו 100, אז זהו, העסקה נעשתה כבר והניצול חייב לו 100. זה שאחרי זה פתאום החמור שלו עלה מהנהר, משמיים ריחמו עליו. החזוני שאומר שזה ממש כאילו המציל זכה בו מחדש מההפקר, בכל אופן זה כבר לא קשור לניצול, אתה כבר התחייבת ב100, אתה תשלם לו. זה מה שאומר רב, והוא גם מביא לזה ראייה מסיפור על רב ספרה, שרב ספרה היה פעם בשיירה באיזה מקום מסוכן עם חיות ועם ליסטים, ואיכשהו היה איזשהו אריה שהיה מלווה אותם ובעצם שומר עליהם ליסטים ומחיות רעות, אבל בשביל שאריה לא יפגע גם באנשי השיירה עצמה, אז פעם ביום אחד מהשיירה היה נותן חמור אחד לאריה שיתרוף אותו, כך אריה היה רגוע, וכך הוא גם הגן עליהם מסכנות מבחוץ. וככה זה עבד, כל פעם מישהו נתן לו חמור, וכשהגיע היום של רב ספרה הוא נתן לו חמור, אבל באותו יום אריה לא טרף את החמור, היה שבע, קבע לו הבטן, כך במפרשים, בכל אופן הוא לא טרף, וככה עבר היום, אז בסוף היום בא רב ספרה וזכה בחמור שלו מחדש, וביום הבא זה עבר לתור של הבא בתור, ולא אמרו שרב ספרה צריך לעשות עוד פעם. ולמה? הרי הוא בעצם לא הקריב את מה שהוא כביכול היה אמור להקריב, אלא שגם כאן זה לא שהוא אמור להקריב, הוא אמור לעשות מה שהוא צריך לעשות. הוא נתן את החמור, הוא עשה את הצד שלו בעסקה. זה שמשמיים ריחמו עליו ובסוף החמור חזר אליו, זה כבר לא העניין של שאר אנשי השיירה, הוא עשה את שלו. וכך אותו דבר גם אצלנו, המציל עשה את שלו בזה שהוא ויתר על החמור שלו והלך להציל השני, בזה נחתמה העסקה והשני התחייב לתת לו 100. זה שאחרי זה משמיים ריחמו עליו והחזירו לו את החמור, זה כבר לא עניינו של השני, השני עדיין חייב לו 100. עד כאן התשובה של רב והראיה מהסיפור של רב ספרה, וממש בסוגריים לגבי הסיפור של רב ספרה, שואלת הגמרא למה בסוף היום רב ספרה צריך לחזור ולזכות בחמור, כאילו שהוא זוכה מההפקר. הרי כאן זה לא ההפקר, כי כשהוא הפקיר את החמור שלו, הוא לא הפקיר אותו לגמרי, הוא הפקיר אותו רק לצורך האריה. אם האריה לא אוכל אותו, אז הוא עדיין שייך לו. עונה הגמרא, נכון, זה באמת לא היה הפקר גמור, ובאמת הוא לא היה חייב לזכות בו מחדש, כאילו שהוא אדם זר שבא לזכות מההפקר, והוא רק עשה את זה בצורה של זכייה, בשביל שלא יהיה איזה מריבות אחרי זה, יגידו לו, זכית, זה לא שלך, אז הוא זכה, אבל באמת לא היה חייב. עד כאן הסוגריים, ועד כאן לגבי השאלה הראשונה על שני החמורים. השאלה השנייה למקרה של החמורים, זה שתי שורות לפני סוף עמוד א', זה ששאל רב את רבי, מה קורה אם הוא ירד להציל את החמור של השני, אבל הוא לא הצליח, האם השני בכל זאת צריך שלם לו, כי הרי בשביל לנסות להציל הוא הפסיד את החמור של עצמו, אז צריך שלם לו, או שכאן כיוון שהוא לא הצליח, אז לא, אומר רבי, הוא לא צריך שלם לו, אמנם הוא כן צריך שלם לו על הזמן שלו כפועל שמנסה להציל, אבל לשלם לו על ההפסד, זה לא. זה מה שאומר רבי. עכשיו, רב מקשה על זה ממקרה אחר של אדם ששכר פועל להביא כרוב לחולה, והוא הלך והביא את הכרוב, ובינתיים החולה מת, או כך שהכרוב כבר מיותר, והדין הוא שבכל זאת כן צריך שלם לפועל הזה, אז למה כאן אפילו שהעבודה שלה הייתה מיותרת לא צריך שלם לו? עונה רבי, מה הקשר? שם הוא ביצע את מה שאמרו לו. אמרו לו להביא כרוב, הוא הביא כרוב. זה שבסוף הכרוב מיותר, זה לא קשור לפועל, זה לא אשמתו. כאן לעומת זאת, הוא לא ביצע את מה שהוא אמור לבצע, הוא היה אמור להציל, והוא לא הציל. לכן, כאן אין לו את התשלום היקר, אלא רק שכר כפועל, וגם זה אגב רק במקרה שבו יתנו מראש. אם לא יתנו, אז אפילו את זה הוא לא יקבל. ועד כאן השאלה השנייה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי אדם שמקריב את הממון שלו בשביל להציל את הממון של חברו. ועכשיו בשורה הרביעית מעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מובא כאן, אגב זה שדיברנו על השיירה של רב ספרה עם האריה, אז נראה עוד דינים של שיירה. בגמרא זה מחולק לשתי סוגיות, סוגיה אחת על שיירה וסוגיה שנייה על קבוצה של אוניות, אבל כיוון שהדיונים בשתי הסוגיות ממש דומים, אז אנחנו פשוט נשלב את שתי הסוגיות לסוגיה אחת ונחלק את זה לשני סעיפים. סעיף אחד זה חלוקת ההוצאות של השיירה או של הקבוצת אוניות, סעיף שני זה על איזשהו ביטוח מיוחד שהיו עושים אנשי השיירה והספינות. אז כאמור, סעיף ראשון, איך מחלקים ביניהם אנשי השיירה ואנשי הספינות כשיש איזשהם הוצאות מיוחדות? אז לגבי זה, קודם כל אומרת הגמרא, אם יש מנהג החמרין או מנהג הספנים, הולכים לפי מנהג המקום. כל מה שנאמר עכשיו זה כשאין מנהג המקום. מה עושים? אז לגבי החמרים, באיזה הוצאות מדובר? אז הוצאה אחת, אם פתאום מגיעים אליהם ליסטים ורוצים לקחת מהם את הממון, ואנשי השיירה מצליחים איכשהו לפייס את הליסטים ולומר, בואו, קחו, לא יודע, 10,000 שקל ותעזבו אותנו בשקט, והליסטים מסכימים, אז איך מחלקים את 10,000 שקל? מי משלם כמה? אז במקרה כזה, כיוון שהם באו לא על עסקי נפשות, אלא על עסקי ממון, אז לא מחלקים את זה לפי אנשים, אלא לפי ממון. כל אחד לפי האחוזים שלו. מי שיש לו פה הרבה ממון ישלם יותר, כי זה עוזר לו יותר. מי שיש לו פה פחות ממון ישלם פחות. זה אם הם באו על עסקי ממון. אבל מכאן יוצא, הגמרא אומרת בפירוש, אם הם באו על עסקי נפשות, אז באמת לא הולכים לפי הממון, אלא לפי מספר הנפשות. את זה כאמור הגמרא לא אומרת בפירוש. מה שהיא כן אומרת בפירוש, שזה מקרה דומה, זה שאם הם שחו תייר, כלומר איזשהו מורה דרך שיוביל אותם במדבר ויציל אותם ממקומות מסוכנים, אז כאן, כיוון שנושא זה לא רק הממון, אלא גם הנפשות, אז כאן כן מחלקים גם לפי הנפשות. איך עושים את זה? אומר הראש, חצי מהשכר של המורה דרך יחולק לפי האחוזים של הממון של כל אחד, אבל החצי השני יחולק לפי הנפשות, זה לגבי החמרין. לגבי הספינה, ההוצאה המיוחדת שכאן יכולה לקרות, זה שאם פתאום יש איזה שערה והם צריכים לזרוק חלק מהמסע שלהם לים, אז כאן, כיוון שזה תלוי במשקל של המסע, אז לא זורקים לפי השווי, כלומר, לא אומרים כל אחד יזרוק שווי של 1,000 שקל, אלא הולכים לפי המשקל. כל אחד יזרוק 100 קילו, וגם אם ה-100 קילו שלי זה זהב ושלך זה מתכת, עדיין שנינו נזרוק 100 קילו, כי כאן הנושא איזה משקל. תראו בחוברת ובאתר שבינו מפרשים שקצת מצמצמים את זה. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון, איך מחלקים בינינו הוצאות מיוחדות שיש בדרך בחמרין ובספינה. הסעיף השני זה שהגמרא מספרת גם לגבי השיירה וגם לגבי הספינות שהיה ביניהם איזשהו הסכם מעניין שהוא סוג של ביטוח שפועל לטובת שני הצדדים, וזה שאם אחד מהחמרים יאבד את החמור שלו או אחד מהספנים יאבד את הספינה שלו, אז השאר צריכים לדאוג לו לחמור חדש או לספינה חדשה. והביטוח הזה הוא טוב לשני הצדדים, הוא גם כמובן טוב למי שאיבד, כי הוא רוצה ספינה והוא רוצה חמור בשביל שיוכל להמשיך לסחוב ולקבל איזה שכר, אבל הוא גם טוב לשאר האנשים, כי כשהם הולכים במדבר או בים הם רוצים כמה שיותר שומרים שעוזרים לשמור אחד על השני, ואם אחד מהם איבד החמור או איבד הספינה, אז גם אם ימשיך ללכת איתם, הוא בעצם מבחינתו כבר פחות קריטי לו, הוא פחות שומר, כי כבר אין לו על מה לשמור, ולכן הם רוצים שיהיה לו חמור או ספינה, בשביל שגם הוא ימשיך לשמור. עכשיו, כיוון שזה עובד לטובת שני הצדדים, אבל קצת יותר לטובת המאבד, אז מצד אחד, אם המאבד איבד בפשיעה את החמור או את הספינה שלו, אז הם לא צריכים להביא לו חדש, אפילו שכאמור זה גם קצת פוגע בהם, אבל עדיין, כנראה שהם מעדיפים לא להביא לו חדש, כי זה כנראה הוצאה יותר גדולה ממה שהם ירוויחו מזה שהוא עדיין יעזור להם לשמור קצת. זה מצד אחד, שוב, אם זה אשמתו, הם לא צריכים להביא לו. מצד שני, כיוון שזה גם לטובתם, אז הוא לא יכול לומר להם, תקשיבו, אני לא צריך חמור חדש, אתם חברת הביטוח שלי, תשלמו לי פשוט את הכסף שהולך חמור חדש, ואני אקח את הכסף אליך הביתה. אז אומרת הגמרא, את זה הוא לא יכול לומר להם, כי כאמור, הביטוח הזה נעשה לטובת שני הצדדים, והם לא מוכנים לשלם לו סתם, אלא רק בתנאי שהוא באמת יהיה לו חמור או ספינה, והוא ילך איתם עדיין בחבורה, בשביל שגם הוא ישמור. אלה שני הצדדים. בקיצור, אם הוא ייבד, הם צריכים להביא לו חמור או ספינה, אבל בתנאי שאלף זה לא יהיה בפשיעה, אז הם לא צריכים, ובית, הם לא יביאו לו כסף, אלא הם יביאו לו חמור או ספינה והוא יישאר איתם בחבורה. עד כאן התנאים, ועכשיו שואלת הגמרא פעמיים שמשהו כאן פשיטה. מה פשיטה? אז קודם כל פשיטה שהוא לא יכול לבקש כסף אלא רק חמור, כי הם רוצים שהוא ישמור עליהם, וגם פשיטה שאם הוא פשע בספינה שהם לא צריכים לשלם לו, והגמרא עונה על שתי הפשיטות. אז לגבי הפשיטה שהוא לא יכול לבקש כסף במקום חמור, אומרת הגמרא שהחידוש הוא שגם אם לאותו מעבד היו שני חמורים ורק אחד מהם עבד, כך שהוא יכול לומר להם, תקשיבו, יש לי עוד חמור, אני עדיין איתכם, עדיין חשוב לי לשמור עליו, אז על השני אתם יכולים לשלם לי כסף, החידוש הוא שהוא עדיין לא יכול לומר את זה, כי מבחינתם עדיף שיהיה לו שני חמורים, כי כך הוא יותר שומר, ולכן גם במקרה הזה ייתנו לו חמור ולא כסף. זה לגבי הפשיטה על החמורים. לגבי הפשיטה על אוניות, שברור שאם הוא פשע והלך למקום שאוניות לא אמורים לשוט בו, אז לא צריכים לשלם לו. עונה הגמרא שהחידוש הוא שאפילו שזה לא ממש אשמתו, אלא הוא טעה, כי מדובר בימי תשרי אחרי הקיץ, שהנערות קצת יותר רדודים, והוא שכח מזה והלך לצד הנהר, איפה שבימי ניסן שיש יותר מים, ואז אין בעל לשוט שם. בכל זאת, הטעות הזאת שלו נחשבת פשיעה, ספנים אמורים לדעת את זה, ולכן גם במקרה כזה, הם לא יצטרכו לתת לו ספינה חדשה. ועד כאן החלק השני של השיעור, תנאים מיוחדים שיש בין אנשי השיירה ואנשי הספינות, איך מחלקים את ההוצאות והביטוח שיש עם אחד ממאבד החמור את הספינה, והגענו לאמצע עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון. החלק השלישי מובא אגב החלק הראשון והשני, כי הוא גם עוסק בשיירה כמו בחלק השני, אבל גם כמו בחלק הראשון, הוא עוסק באדם שהולך להציל משהו ששייך למישהו אחר, וגם כאן זה תלוי מה הוא אמר לפני שהוא הלך להציל. מה המקרה כאן? המקרה זה שיש שיירה של אנשים, בוא נדבר על שלושה אנשים בשביל לפשט, הם הולכים להם במדבר עם המון, ופתאום קופצים אליהם ליסטים ולוקחים להם את כל הממון, ואחד מהם, מין מגייבר כזה, הולך לליסטים ומצליח להציל חזרה את הממון, או חלק מהממון. ועכשיו השאלה היא, למי הולך משהו הציל? וגם כאן אומרת הברייתא, כמו שראינו במשנה בחלק הראשון, זה תלוי מה הוא אמר לפני שהוא הלך להציל. אם הוא לא אמר כלום, אלא הלך והציל סתם, אז זה מתחלק בין האנשים. כלומר, אם הוא הציל הכל, אז כל אחד פשוט יקבל את החלק שלו. אם הוא הציל חלק, אז יחלקו את זה לפי האחוזים. זה אם הוא הציל סתם. אבל אם לפני שהוא הלך להציל, הוא אמר, אני הולך להציל וזה ילך רק אליי, אז באמת זה הולך רק אליו. ולמה? אז כמו שראינו כבר במשנה בקוף י' ד', שמי שמציל מהליסטים, אז בהנחה שהבעלים התייאשו ובעצם זה נחשב כאילו שהוא מציל מההפקר, אז הכל באמת הולך אליו ולא צריך להחזיר את זה לבעלים. זה מה שכתוב בברייתא. שוב, אם הוא הציל סתם, אז זה מתחלק לפי האחוזים. אם הוא אמר שהוא מציל לעצמו, זה הולך רק אליו. ומקשה על זה הגמרא, במילים היחידמי, מה זה בעצם משנה אם הוא אמר או לא אמר? הרי במה מדובר? כאן. אם מדובר שגם הם יכלו להציל אם הם יהיו מנסים, אז הם בעצם לא התייאשו, וממילא גם אם הוא כן אמר, אין שום סיבה שהם יפסידו, הם צריכים להתחלק, זה מצד אחד. ומצד שני, אם מדובר שהם לא יכלו להציל, ורק הוא היה איזה קומנדו ורק הוא יכל להציל, אז הם התייאשו ובעצם הפקירו, ואז גם אם הוא לא אמר, הכל צריך ללכת אליו. כלומר, בקיצור, שואלת הגמרא, מה זה משנה אם הוא אמר? אם הם לא התייאשו, אז זה צריך ללכת גם אליהם. אם הם כן התייאשו, אז הכל צריך ללכת אליו. מה זה משנה אם הוא אמר או לא? עד כאן השאלה, ועל זה עונה הגמרא שלוש תשובות, רמי בר חמא, רבא ורבשי. את שתי התשובות הראשונות נראה ביחד, כי הן מאוד מאוד דומות. וזה ששתי התשובות הראשונות אומרות שכאן באמת מדובר שהאחר לא יכל להציל, כך שעקרונית היינו אומרים שזה צריך ללכת למציל, אבל כאן בכל זאת זה לא הולך אוטומטית למציל, כי כאן לא מדובר בסתם שני אנשים נפרדים, אלא בשני אנשים עם מחויבות כלכלית ביניהם. וזה שלפי התשובה הראשונה מדובר בשני שותפים, לפי התשובה השנייה מדובר בפועל ומעסיק. וממילא, כל עוד המציל, המשותף או הפועל, הלך סתם ולא אמר כלום לפני, ההנחה היא שכשהוא הציל, הוא הציל עדיין במסגרת אותה מחויבות שקיימת, כלומר, או כשותף או כפועל, וממילא כיוון שהוא הציל באותה מסגרת, אז זה הולך לפי המסגרת, כלומר, אם דובר בשותפים, אז הם מתחלקים כמו השותפים, אם דובר בפועל ומעסיק, אז זה הכל הולך למעסיק או מעסיקים, זה כשמדובר שהוא הציל בלי לומר כלום. אבל, אם לפני שהוא הלך להציל, הוא אמר, אני מציל את זה רק לעצמי, אז במשפט הזה אומרים רמי בר חמא ורבא, הוא בעצם מתכוון לפרק את אותה מחויבות שהייתה לפני, כלומר, או לפרק את השותפות, או להתפטר, אני כבר לא פועל, וממילא כיוון שהוא כבר לא שותף וכבר לא פועל, אז כשהוא הציל, הוא הציל רק לעצמו, והכל באמת ילך אליו. עד כאן שני התירוצים הראשונים. שוב בקצרה, מדובר שהשני לא יכל להציל, כך לפחות לפי הרשב"א, ממילא עקרונית אמור ללכת אליו, אבל כאן הוא לא סתם איש אחר, אלא הוא שותף או פועל, ולכן אם הוא לא אמר כלום, זה לא הולך רק אליו, אלא או לשותפות או למעביד. אם הוא כן אמר, אז הוא התכוון לפרק את השותפות או את זה שהוא פועל, וממילא אז זה כן הולך אליו, כי השני לא יכל להציל, וממילא המציל זכה מההפקר. אלה שני התירוצים הראשונים. התשובה השלישית לעומת זאת של רב אשי, זה שכאן כן מדובר בסתם שני אנשים, אין להם איזשהו קשר של שותפות או של פועל, אז לפי זה למה זה משנה מה הוא אמר? הרי כאמור, אם השני יכל להציל, אז אין סיבה שהשני יפסיד, ואם השני לא יכל להציל, אז שהכל ילך למציל. מה זה משנה מה הוא אמר? אומר רב אשי, כי כאן מדובר שהשני אמנם יכל להציל, אבל רק בדוח הגדול, ולכן, אם זה שהציל בפועל לא אמר כלום, אז השני איתן, סליחה, גם אני יכולתי להציל, צריך להתחלק. אבל אם השני אמר, אני הולך להציל רק לעצמי, והראשון פשוט שתק, זה מראה שלמרות שעקרונית גם הוא יכל להציל בדוחק, אבל מזה שהוא שתק זה מראה שהוא התייאש והוא לא מתכוון לנסות, וממילא במקרה כזה, כיוון שהוא הראה שהוא התייאש, לכן באמת הכל הולך למציל. זאת התשובה השלישית, רבשי, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב'. עד כאן החלק השלישי של השיעור, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו עם את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על שני מקרים שבהם אדם מקריב את הממון שלו בשביל להציל את של חברו. מקרה אחד זה שהוא שופך את היין בשביל להציל את הדבש, ומקרה שני זה שהוא לא מציל את החמור של עצמו מהנהר, אלא את החמור היקר יותר של החבר. ובשני המקרים אומרת המשנה שאם הוא סתם מציל, אז הניצול לא צריך לשלם לו יותר מסחורו הרגיל. אם הוא אמר לו מראש שהוא מציל בתנאי שהוא ישלם לו על ההפסד שלו, אז באמת הוא כן צריך לשלם. זה מה שכתוב במשנה. בגמרא ראינו על זה שלושה דיונים. דיון אחד זה למה כשהוא אמר מראש שהוא צריך לשלם לו, הרי הניצול יכול לומר, משתה הייתי בחרק, אמרתי אמרתי את זה בשביל שתסכים להציל לי, אבל לא באמת התכוונתי. כמו הדין של אדם שבורח מהכל ומסכים לשלם מחיר מופרז למעבורת, הוא יכול לומר לבעל המעבורת, משתה הייתי בך. עונה הגמרא, שם זה כי לבעל המעבורת לא היה הפסד, אבל אצלנו שהוא הפסיד בשביל להציל לו, אז זה לא סתם מחיר מופרז, והניצול כן צריך שלם לו על ההפסד, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה מה הצריכות על שני המקרים, וענינו שבמקרה של הדבש יותר מסתבר לומר שהוא צריך שלם מאשר המקרה של החמורים, ולכן צריך להשמיע שבשניים אם הוא הציל סתם הוא לא משלם, ואם הוא אמר אז הוא כן משלם. וסעיף שלישי, ראינו שתי שאלות מעניינות על המקרה של החמורים. שאלה ראשונה, מה אם הוא הציל ואז בסוף גם החמור של המציל פתאום יצא מהנהר, האם הניצול עדיין צריך שלם לו? ואמר רב שכן, כי ברגע שהוא הסכים לעסקה הזאת של ההצלה הוא התחייב לשלם, זה שאחרי זה הגיע החמור, זה משמיים רחמו על המציל, והוא מוכיח את זה מסיפור של רב ספרה. ושאלה שנייה, מה אם הוא ניסה הציל אבל בסוף לא הצליח, האם עדיין צריך שלם לו? וענה על זה רבי שלא, רב ניסה להקשות אבל רבי תרץ, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על שיירה ואונייה, וראינו שני סעיפים לגבי זה. בסעיף הראשון אמרנו שאם יש הוצאות, הם מחלקים את זה לפי התפקיד של אותם הוצאות. כלומר, בחמרים, אם הגיעו ליסטים על עסקי ממון, אז מחלקים את ההוצאה לליסטים לפי אחוז הממון שיש לכל אחד. אם צריכים לשלם לצייר שיורה להם את הדרך, שם המטרה היא להציל נפשות, ולכן מחלקים לפי מספר הנפשות. לגבי ספינה שצריך לזרוק את המסע לים בסערה, אז שם מחלקים לפי המשקל ולא לפי השווי. זה סעיף ראשון. סעיף שני, ראינו איזשהו ביטוח מיוחד שהיו עושים אנשי השיירה ואנשי הספינות ביניהם, שאם לאחד מהם הולך לאיבוד, אז השאר מביאים לו חמור או ספינה חדשה, ואמרנו שזה לטובת שני הצדדים, כך שאם המעבד איבד את זה בפשיעה, אז לא מביאים לו, אבל אם זה לא בפשיעה, אז מביאים לו, אבל לא מביאים לו כסף, אלא מביאים לו חמור או ספינה בשביל שישאר איתם בחבורה, וגם הוא ישמור, כך יש עוד מישהו ששומר, וראינו מה החידושים בזה, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על שיירה שהגיעו ליסטים ובזזו אותה, ואחד מהם הלך והציל, והברייתא אמרה שאם הוא הציל סתם, אז זה מתחלק כל אחד לפי אחוזים שלו, אבל אם הוא אמר שהוא מציל לעצמו, אז זה הולך רק אליו, ושאלנו מה פתאום, אז זה משנה אם הוא אמר או לא, הרי זה משנה האם הם יכלו להציל עצמם או לא יכלו להציל בעצמם, ועל זה הראינו שלוש תשובות. שתי התשובות הראשונות זה שכאן לא מדובר בסתם שני אנשים, אלא באיזושהי מחויבות, כלומר, או בשותפים, או שאחד הוא פועל של השני, ומדובר שהשני לא יכל להציל בעצמו, אבל בכל זאת, כיוון שיש כאן מחויבות, אז אם הוא לא אמר כלום כשהוא הלך להציל, אז כנראה שהוא הציל עדיין במסגרת המחויבות של השותפות או של הפועל, אבל אם הוא אמר שהוא מציל לעצמו, בזה הוא בעצם פירק את השותפות או התפטר מלהיות פועל, שאז זה הולך רק אליו. זה היה שתי התשובות הראשונות. תשובה שלישית, אומר רבה שמדובר בשני אנשים נפרדים, ולגבי השאלה אם השני יכל להציל או לא, מדובר כאן שהוא יכל להציל, אבל בדוחק. ולכן, אם הראשון הציל סתם, אז כיוון שהשני יכל להציל, אמנם בדוחק, אבל יכל, אז ההנחה היא שהוא לא התייש, ולכן זה יתחלק ביניהם. אם הוא לא הציל סתם, אלא אמר, אני מציל רק לעצמי, והשני שתק, זה מראה שהוא כן התייש, ולכן זה ילך רק למציל. כל טוב.